טוב,
יודע.
בעזרת השם אנחנו עכשיו נותנים ספר אורות ישראל, אנחנו פשוט קיימנו אותו את המלחמה באורות ישראל. הציבור שכאן אנחנו נתחיל עם פסקה ו', נתחיל לבקם חלק שני של פרק א'. פרק א', נתחיל עוד מחכימות, אני מסתכל על מורות ישראל. פרק א', אורות ישראל, כן. פרק א', שמהות ישראל בתכונת חיה. אז חמש הפסקאות הראשונות מדברות מה זה המהות של ישראל, והן בנויות בצורה של למטה למעלה. הפסקה הראשונה, אתם מדברת על החטא של הלאומית שלנו, וככה אני מוצאת אותה במילה אחת, היא אומרת שכנסת ישראל בנפש שלה היא תמצית ההוויה, זה בעצם ונברחו בך כל משפחות האדמה, זה הצד הגלוי של עם ישראל שהוא מרכז את כל העולם סביבו. ועל גבי הפסקה ב' עולה לקומה יותר עמוקה, לקומת הרוח של עם ישראל, שעניינה של עם ישראל בפסקה ב' מתבארת כמחברת את הארץ לשמיים, כן? כמו שקומת הרוח היא תמיד, המדרש אומר, עולה למעלה ויורדת למטה, שהיא לא רק עסוקה בליצור שלום בעולם, לאחד את העולם, אלא היא לא רק הלב של העולם, היא גם המוח של העולם, שמרוממת את העולם למקומות יותר נשיאים. פסקה ג' מבטא תכונה שלישית בעם ישראל, שזה התכונה של המסירות נפש בעם ישראל, שמצידה היא כל כולה, יש לה את כלות נפשה לאלוקים, קלטה נפשי לכל חי, שזה בעצם משהו עוד יותר עמוק, שכבר קשור יותר לקומת הנשמה, שהתענוג שלה, שהעורק שלה, זה לבטל את כל החיים אל מול הרצון האלוקי. אפשר לומר ששלושת הפסקאות האלה, כמו שראיתי, שבאות מלמטה למעלה, מהנפש לרוח הנשמה. אז פסקה א' זה יותר מדתו של אברהם, אב המון גויים, שהוא יותר מבטא את הרעיון האוניברסלי של עם ישראל, שחפץ בתיקון עולם. פסקה ב' יותר בחינת יעקב, כמו שאנחנו קוראים פרשת השבוע, שהוא בחינת סולם ארצה, וראשו מגיע שמיימה, שהוא מחבר שמיים וארץ. ופסקה ג' יותר בחינת יצחק, שקריב את נפשי על גבי המזבח, התכונה של המסירות נפש שקיים בישראל, שהם שלושה תכונות היסודיות ששאלים, מה זה ישראלי בעיניך? אז יכולים לתת תשובה, שלושה תשובות, או להיות יהודי זה להיות עם החפץ של האחדות, של לתקן את העולם, זה יכול להיות להיות יהודי, זה בעצם כל מיני לבטא את הרקיע והר הנש כהדדי, את החיבור משמיים וארץ, ולהיות יהודי בצורה עמוקה זה התכונה הזאת של מסירות נפש, זה שלושת הפסקאות הראשונות. שתי הפסקאות אחר כך ד' ו-ה' מדברים כבר לא על קומת נפש רוח נשמה, אלא מה שנקרא חיה ויחידה, זאת אומרת קומות יותר עמוקות בכנסת ישראל, שמצידה היא לא מחולקת מאלוקות כלל, אבל כמו שאמרתי אנחנו מדלגים עליהם עכשיו, כן, אנחנו מתחילים בפסקה ו', שהיא גם קשורה לפרשת השבוע שלנו, כי החלק השני של פרק א' עסוק לא במהותה של כנסת ישראל, אלא בתכונת חיה. איך כנסת ישראל בפועל מתגלה בעולם. ומפסקה ו', כל הפסקאות תמיד ידברו על איזשהו מתח, ניסונן שנמצא בתוך החיים של האומה הישראלית, בין שתי קבוצות שונות, שתי תנועות שונות, שהאומה הישראלית באה לגשר ביניהם. אני רק בכותרות אומר, פסקה ו' תדבר על שתי נטיות מתרוצצות שאנחנו פוגשים, פסקה ז' תדבר על שני דברים שמאירים בישראל, המוסר והידיעה שהכל נובע מהקריאה בשם השם, כך מפסקה ח' והלאה יהיה את הדיבור על ייחוד קודשא בריך ובשכינתא, אבל זה תמיד ידבר בצורה דואלית, בצורה של שתי כוחות שונים, שאיך נכנסת ישראל בתכונת חייה, מסוגלת לחבוק בקרבה את היחד בין שתי כוחות חיים שונים. אני אחר כך אמשיך לפסקה י' ב' לעדות הניסית ולעדות הטבעית, אז אנחנו דבר בעתו מה טוב, אנחנו מתמקדים מהיום בפסקה ו'. אומר הרב, גם פסקה ו' במקרה כמו שמעתי קשורה למה שקראנו פרשת השבוע, והתרצצו הבנים בקרבה, ככה נאמר על רבקה, והתומר, אם כן, למה זה אנוכי, כן, שרבקה בהיריון שלה, פתאום לא מבינה, אחרי 6 שנים בעקרות, סוף סוף זוכה להיריון, אבל יש שם את התרוצצות הבנים בקרבה, כן, התרוצצות זה גם לשון רצונות, שלאום מלאום יאמץ, שיש שם רצונות סותרים, וגם לשון לרצץ, כן, לרצוץ את ראשו, שזה נעשה בצורה כזאת של כל כוח, הוא ממש חוסם כוח אחר, מתנגד לכוח אחר, והיא ממש מרגישה כבר בהיריון שלה, שמלחמות עולם עתידיות, הן כבר שזורות בתוך הרחם שלה, ובאמת כמו שחז"ל דורשים, שהייתה עוברת על פתחם של עבודה זרה, אז בן אחד היה מתעורר, הייתה עוברת מול בית כנסת, בן אחר היה מתעורר, והיא לא הבינה איך לבנות את התופעה הזאת. יש בדיחה מפורסמת במאה שערים של רב שפדרון, אם אתם מכירים, היה רב ממולח מאוד, חריף מאוד וקנאי מאוד, והיה קצת ככה גם לא כל כך מחבב, לא את הציונות ולא אותנו, והוא אמר שמה היה הפחד של רבקה, שאמרה, ראתה אותו שעובר בבתי כנסת, אמרה, יצא צדיק, ראתה עובר, אז שם היה את קולנוע אדיסון היה שם, אומר, טוב, אולי הוא יצא חילוני כאילו, אבל ראה שזה גם וגם, אמר, אם מלא, הוא יצא לי מזרוחניק, אז תן רידוש את השם, זה הדבר שהכי התחיל אותה כאילו. אבל אנחנו בדיוק באים עכשיו בפסקה הזאת להסביר איך באמת עם ישראל מצליח לכלכל, למה בכלל יש שתי התנועות האלה, האם זה רק ציט רעך או שיש לזה משהו עמוק יותר, ואיך בכלל בא לבנות את החיבור הנכון לשתי הדברים האלה. אז אומר הרב, שני נטיות מתרוצצות, הנה נפוגשים בנפש האדם, לשתי מגמות מחולפות, נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתרחבות ומסבכות בעוזן את האדם, כקנאה, שנאה, וכיוצא בין, זה נטייה אחת. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו, כדאי הוא לה, להשכילו, להיטיבו, למלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולא תהיה שלטת בלב, בקרב הלב, ומילא את כל רוח ונפש. כן, הרב כאן בעצם מתאר את מה שבלשון חז"ל, וייצר, למה כתוב פעם עם יהוד, שאוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, שבאדם יש את היצר הטוב ואת היצר רע שבאדם. בשפה של החסידות, כן, שמקורה בקודש כבר בפנימיות התורה, כאילו זה לא בתור יצר טוב ויצר רע, אלא הנפש הבהמית והנפש האלוקית שבאדם. כן, לנסח את זה בצורה של נפש אלוקית ונפש בהמית, זה משהו יותר חי, יותר עוצמתי, מאשר יצר טוב ויצר רע. כי יצר טוב ויצר רע, זה אומר יש איזה לפלף שמצא באמצע, ויש איזה מלאך טוב שכל מיני מנסה לחזק אותו, ואיזשהו מישהו עם כלישון שכל מיני מנסה לפרטות עמקות אחרים, ואדם נמצא צמוק וקרוע בין כל מיני כוחות חיצוניים שנוסעים להתנגד אליו. שאומרים נפש אלוקית ונפש בהמית, אז בעצם זה משהו שהוא חלק מהגדת הזהות שלנו. בתוך הזהות שלנו יש בתוכנו גם משהו אלוקי, ויש בתוכנו משהו בהמי. המשהו בהמי הזה, כמו המשהו אלוקי, זה נפש. זה מערכת חיים שלמה, עשירה, שיש לה הרבה הרבה כוחות חיים, יש לה הרבה הרבה רגשות, יש לה הרבה הרבה התפצלויות, וזרמי חיים שלמים שמוצאים מקרבה. אז זה בעצם זה משהו שהרבה יותר מאתגר להבין למה הדבר הזה בכלל קיים, כן? בשפה אחרת, אצל רב נחמן ברסלב ובחנה זה, בין מלך ובין שפחה, שנתחלפו, כאילו שבתוכנו יש בלבול בזהות, מי שמכיר את הסיפור שלו, זה שזה היה בין מלך ובין שפחה, שהמיילדת, מיילדת זה תמיד הבינה, זה האם המיילדת, שמגמת התשובה פילה ביניהם, אבל כנראה שהיה איזשהו סוד, איזשהו תכלית לסיפור הזה. וזה בדיוק מה שהרב כאן, בפסקה שלנו, כמו שגם קודת אחרים, מנסה להסביר שהסיפור של מה שאנחנו מכנים בצורה שטחית, יצר טוב ויצר רע, בצורה קצת יותר עמוקה, נפש אלוקית, נפש בהמית, כנראה שבדבר המסוים הזה יש איזה משהו יותר עמוק, פנימי, שצריך להבין למה הוא קיים. שבצורה מסובכת זה יתגלה אחר כך בצורה של עשיו וישראל, כאילו כן, שתי המתוצים מקרבה, אבל כנראה שבדבר הזה יש איזה משהו שורשי יותר שעומד מאחוריו. הרב כותב, באורות הקודש, ששתי הנפשות האלה, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, הרב קוק אומר שבשורש שלהם הם בעצם רוחא דעלמא דהן ורוחא דעלמא דהתהי. הכוונה שעברתי משפת הנפש לשפת הרוח, שזה משהו יותר עמוק. ורוחא דעלמא דהן ורוחא דעלמא דהתהי, זה אומר שבתוכנו יש מצד אחד מגמה כלפי מעלה, להיות קשור לקדוש ברוך הוא, מצד שני יש בנו מגמה כלפי מטה, לתקן עולם מהמלכות שדי, שזה רוחא דעלמא דהן, והקדוש ברוך הוא בכוונה יצר בנו שתי נטיות שבשורש שלהן הם אבא אלוה לא סגיה. אי אפשר אחד בלי השני, כמו שמקודם רמזנו, יצחק הוא כולו עקדת יצחק, הוא כולו כמיה כלפי שמיה, אבל אברהם הוא כל כולו לתקן עולם מהמלכות שדי, ולכן בשורש זה לא הקדוש ברוך הוא העניש אותנו, הפיל לנו איזה תיק כזה שנקראת נפש בהמית, אלא בשורש של הדברים זה שתי כוחות אמיתיים שאמורים לבנות את הזהות השלמה של האדם, שכמו שהרב שם אומר, יש ביניהם מלחמה, אבל מלחמה של שלום, מלחמה שאמורה לפתח שלמות. יש מדרש מפורסם ששטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. אז פנינה לשם שמיים, זה אנחנו מבינים שהקניתה את חנה ועבור הרימה, כן, כדי לראות על התפילה. ואפשר להבין שגם השטן הוא בעצם בא כדי לדרבן אותנו שנתגבר עליו. אבל המדרש שם אומר משהו אחר, למה השטן מתכוון ששמן? אז אומר המדרש בסיפור של איוב, שעשה לו את כל הצרות האלה, כי הוא התקנה שלא יהיה מישהו שיהיה יותר צדיק מאברהם. כאילו אברהם היה בראש הליגה של הצדיקומטר, היה פתאום איזה חשש שבסבב הבא פתאום איוב יהיה יותר ממנו, אז לכן בא השטן ועשה לאיוב הרבה צרות, כדי שכך הוא כתוב שם, שהוא נתקנה באברהם, שלא יהיה מישהו שיהיה יותר צדיק מאברהם.
למה לשטן אכפת לאברהם?
למה?
למה? למה לשטן אכפת לאברהם?
או בדיוק, למה לשטן אכפת לאברהם? הגמרא שם מספרת שרבי רבי חנה בפפנואה דרש את הדרשה הזאת בעיר פפונה, כשהוא דרש אותה, אז כמו כאן, אחד מהנובל אליבא אחד כאן חלילה, אבל אחד משומע לקרוא, היה השטן, ישב שם בתוך השיעור שם. הוא כך התרגש, שבא אליו ונשק לו את הרגליים. ככה מסיים את הגמרא, במסד הרבת רדף תדבר, את הסיפור על אותו שטן שהתכוון שם שמיים. אבל אולי היא באה להעביר לנו מסר עמוק מאוד. אברהם, הוא מבטא את הקדושה השלמה, המאוזנת. ברוך אברהם לעליון, קונה שמה בארץ. שכמה שהוא לא יותר למעלה, הוא מצא שאני גם מצליח יותר לרדת. והעלייה שלו למעלה, לא בא לבטל את העולם, אלא לרומם את העולם. ובעצם שטן, אנחנו מבינים שהוא מתכוון שם שמיים, זה כוח שהקדוש הוא בנה בעולם, כדי לדאוג שאנחנו לא יותר מדי נעוף למעלה, ונשכחת למטה. אז הקדוש הוא על ידי כל מיני גירויים, על ידי כל מיני איסורים, על ידי כל מיני התמודדויות שבאות לנו, זה כמו שבכיתה יש ילד, יש כיתה שלמה, כולם צדיקים, כולם תורים, ויש ילד שיש לו מה שנקרא, כולנו כמעט נוגעים בדבר הזה בהפרעות קשב וריכוז. אז למורה הכי קל לטפל, להשקיע בחבר'ה הטובים, כאילו, כן? אז מה עושה הילדה השובה? אבל זה בכוונה מטיס מטוסים, שובר שמשות, ובלמחות אומר למורה, אל תשכח אותי. אותו דבר, הנפש הבאמית שבנו, שהיא רוח הדן מהדעדן, היא לא פריירית, והיא עושה, זה מה ששטן מתכוון שם שמיים, להזכיר לנו שצריכים גם לטפל בו, שצריכים גם לראות אותו. עכשיו, אם נהיה מחנכים טובים, לא נצטרך את כל המטוסים שיטיס עלינו, אנחנו לבד נבין את הלקח, ונדע גם לטפל במקומות האלה. אבל אם לא, אז כבר שטן ידאג לרומם את הדברים האלה, כן, זה בעצם...
הרב לא מסכים עם ההסתכלות של הנפש בהמית?
לא, מסכים מאוד. הרב אומר, אבל למה היא קיימת? האם היא קיימת רק כדי שנתגבר עליה, כדי שתלם עליה, או מתקיימת כדי שנדע איך לתת לה מענה, כי היא דורשת את הרוח הדעה מהדן, את התיקון אל המלכות שדי. עכשיו אנחנו מבינים למה סוף הדרשה, למה בכלל שטן הגיע לבית כנסת, כי הוא מחפש את המקום שלו גם שם, אבל למה הוא נשק לו את הרגליים? כי הוא אומר, וואו, יש סוף סוף תמיד חכם שהוא לא רק מעופף למעלה, יש לו גם רגליים בקרקע, יש לו גם את האחיזה בתוך המציאות. זה ככה הרב מוסר הקודש, כמו שמעתי לעמוד, רש למדי או קוף למדי.
נפש באמת באובן, אז הרב לא מסכים עם הנקודה שהנפש באמת באובן השלילי שלה.
בדיוק, נכון. הוא לא מסכים שיש משהו בקורא חיובית, אבל הרב מצד שני, הרבה יותר קיצוני מבעל התניא, הוא קורא לנפש הבהמית הזאת בכמה מקומות, חיית הרעה שבאדם. זאת אומרת, בפועל הרב לא תמים, לא שהרב אומר היא נחמדה. הרב הרבה יותר חשדן כלפי הנפש הבהמית הזאת בתפקוד הבוסרי שלה, הרבה יותר, הבעל תניא קורא לה רק נפש בהמית, הוא קורא לה חייתית, יש הבדל בין מילה בהמה לחיה, נכון? בהמה זה עדיין חיית מחמד כזאת שנמצאת סביבנו, חיה גודלת בג'ונגל. הרב קורא לה בקובץ א', קוף עין א', הרב קורא לה חיית הרעה שבאדם. הרב כנראה גם בתקופתו, מלחמת עולם הראשונה, ראה מה שכולנו ראינו, לאיזה מקומות הזויים הכוח הזה מסוגל להגיע, אם לא נבטא בצורה נכונה. והרב כאן, בפסקה שלנו כאן, בצורה מאוד יפה, מבטא את ההידרדרות שלה. איך זה עובר מנפש בהמית לנפש חייתית. אז זה מה שהרב אומר, אני מתאר אותה, נטייה למלט כל שיבת הרב. אז הרב מתחיל מכל התאבות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח. בהתחלה זה רק תאבות. תאבות, גם דבר לא טוב, זה דבר שיש לו משמעות הישרדותית. אדם, למה יש לו תאבה? תאבת האכילה, כי הוא רוצה להמשיך להתקיים. תאבת יצד הרעיות, הוא רוצה להוליד ילדים, כי הוא רוצה להמשיכיות. זה עדיין, בשלב הראשוני, מתגלה עדיין באיזשהו משהו שיש לו עדיין איזשהו היגיון. אבל הוא אומר שהן עוד מתרחבות ומסבכות באוזנת האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהן, שהכוח הזה בהתחלה הוא מתגלה בצורה הפרימיטיבית שלו, של תאווה, אבל אחר כך הוא מתגלה בצורה הרבה יותר מסוכנת, שכבר מתגלה כבר כקנאה, כשנאה, זאת אומרת שאם לא נותנים לו את המענה הנכון, הוא ממורמר, ואז הוא הופך להיות כוח סטני כזה, כוח הרסני כזה, שבעצם כמו שעכשיו בדף יומי אנחנו יודעים, יש כמה מזיקים שנאמרו בבהמה, נכון? יש שן, שיש שנה לזקה, יש בכלל רגל שהיא תמימה, שבטעות היא לא שמה לב עם הזיקה, אבל יש גם תכונה של קרן, שכוונתו להזיק, צריך להבין את הפסיכולוגיה, לאחיס, שאין לו אף מטרה אחרת. הרב אומר, אם לא נתנו את המענה בשלב הראשוני לתאבות, ורוממנו אותם למקומות של פיתוח של חיים, אז הן מתמרמרות, ואז הן הופכות להיות מתגלות גם בצורה יותר מעוותת, שכמו שאומרים, מסבכות באוזן את האדם, כקנאה ושנאה וכיוצא בזה. כל זה תיאור של מה שנקרא הנפש הבהמית, כן? של נטיית הרע שמתעורר בתוך האדם. כן?
שהרפו לכתוב את הפסקה, זה נראה כמו כאילו התשתית, והדבר היסודי יותר זה הרע. והטוב הוא...
תדייק, מעולה, תדייק את מה שאמרת, תדייק את זה.
יש דיון בשאלה מה היסוד, מה התשתית
נכון, שהיה... נכון, אבל תדייק מה נכתוב
בו. יש את הנטייה למרות כל שאיפה, ואז המשך, לעומתה, לא נוכל להתעלם קודם כל, זה...
כן, לא, לא נוכל להתעלם, להתעלם את המן.
בכל זאת זה מציג פה, מדיוק. רואים גם קצת טוב, מלראות את שאיפת הטוב מתגלה לפעמים.
לפעמים מאוחו של אדם.
כן.
רואים ברב שכמה שנים טיפנו שאבקו, הוא האופטימי, הוא הרוחני, הוא המאמין בטוב, הוא יתחיל בכלל מהטוב, אחר כך ידבר לרע, כמו שהוא מתחיל מהרע, ונותן לרע כאן במה מאוד עוצמתית, ולגבי הטוב, כמו שאתה אומר, לא נוכל להתעלם, שלפעמים מתגלה באדם רוחו של הדוב, ודברים כאלה, כמו שאתה אומר, הרב כותב את זה בקביעות, לכמה מקומות שנותן את הדברים האלה, הוא תמיד מתאר שהאדם, יש גוגל, זה קובץ גוף עין גימל פיזיופוני. שם הרב ממש מתאר.
הוא נותן מקור, הוא לא מתעלם אבל יש מעבר לזה דיון על מה התשתית פה זה נראה כבר גולש לדיון הזה יותר מאשר השאלה
אני מסכים, אבל קודם כל האמירה הכרונולוגית מה היה בהתחלה, היא מאוד מאוד משפיעה גם, דעתי, לא רק מה היה בהתחלה אלא לאיפה זה מוביל כאילו זאת אומרת, זה שהתשתית היסודית של החיים שלנו התחילה מהנפש הבהמית, רק על גבה באה הנפש האלוקית, זה נותן לה מה שנקרא בהלכות ממונות, את המרה קמה, חזקה קמה איתה, הוא בעצם כביכול איזשהו ברירת מחדל יותר ראשונית שכן לתוך האדם. עכשיו, צריך מאוד להיות הערה שלך.
יש גם כי... טוב מאוד.
בדיוק, מסכים. כי צריך לדעת שבאנו לעולם, בכוונה כזו שיצר עולם שהתשתית שלו הייתה טוב ובואו, ואור מלכים יהיו. ברור שמהות העולם, בתכלית העולם, היא לא רק שיהיה טוב, אלא שיהיה טוב מאוד, כמו שאת לא יודע אם התכוונת או לא, טוב מאוד חז"ל אומרים, זה יצר הרע. טוב מאוד זה להפוך את המריר למתיקו. אבל הקדוש ברוך הוא בכוונה השתית את הנפש שלנו בצורה כזאת, שהנפש שבאמית זה דבר שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. שהוא דבר מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. לא בגלל שזה באמת עומק הזהות שלנו, אלא בגלל שזה התפקיד שלנו בעולם. באנו לעולם, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היינו מלאכים בעולמות העליונים. באנו לעולם כדי להתמודד עם הכוח המיוחד על עצמו, ולכן מה שהוא שם בהגדלת הזהות הפשוטה שלנו, תמיד, אם אנחנו לא נתקדם קדימה, אז אנחנו נגרר למקומות ההישרדותיים האלה, במקרה הטוב, התאוותנים במקרה קצת יותר גרוע, ואפילו ההרסנים האלה במקרה יותר גרוע, וזה בעצם איזשהו דבר כזה שמצד אחד תובע מאיתנו, תתעורר, אתה חייב, אם תזרום בצורה ספונטנית, אתה לא תתמוד, לא תצטרך לטפל בדבר הזה, אבל זה גם קובע שליחות, זה בעצם השליחות שהבנו לעולם, זה לקחת את הכלים השבורים האלה, כמו שהמדרש שהמפורסם אומר, שהמלך חפץ דווקא בכלים שבורים, ואנחנו יודעים בתורה הפנימית, שלפני בריאת העולם, העולם בנגלה נוצר בקפאי באלול, נכון? אז יום ראשון. אבל בפנימית אומרים שהוא נוצר שבוע אחד לפני, שאז היה את המלכים שנולדו ונשברו. תעשו שבוע אחד לפני קפאי באלול, יוצא לכם חי אלול. חי אלול, זה היה היום שבו באמת נברא העולם, מה הכוונה? אבל נבראו בו עוצמות, נבראו בו כלים שהיו כלים שבורים, רק אנשים כמו הבעל שם טוב, כמו בעל התנא, כמו המהר"ל, שנולדו, נפטרו בחיי אלול, רק הם יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. ואנחנו צריכים לזכור שזה האירוע, כאילו באנו לעולם כדי להתמודד עם הדבר הזה. כל מה שאר כאן אומר, זה שלא נתפוס את הרע רק איזשהו, משהו מעצבן כזה שקדוש עושה בעולם, כדי איזה מכשול, מסלול מכשולים שנידח לגבור עליו, אלא בא לתת תכלית את כל ההתמודדות הזאת, שהתכלית היא בסוף שדבר, כמו שאנחנו עוד מעט תתאר, לקרות ברית, לקרות שלום, בין שתי הכוחות המיוחדים האלה, לכוון את הכל למקום יותר גדול. אז זה שבהיריון, הקדוש הוא שם לא רק את יעקב, כמו שחז"ל אומרים שבמחשבה יעקב היה לפני כן, אבל בפועל מי שנולד ראשון זה היה שר, כן, נכון שכמו המשל הזה של התיבה, זה בעצם בא לומר, במהות, התכלית היא שיהיה יעקב בעולם. אבל בסדר הכרונולוגי, ההיסטורי של העולם, כאילו עשיו בהתחלה, הוא זה שהוא מפריע בהתחלה. אבל אומר המהר"ל דבר מדהים, מה קורה שאתה שם את מהר"ל, את עשיו, סליחה, ותכלית את בטן, מה זה גורם ליעקב? שהוא עולה למעלה, זאת אומרת, כן, לפסגה של הרחם. זאת אומרת, ההתמודדות הזאת בסוף מרוממת את יעקב, טובעת מאיתנו, לא להיות שטחים, לא להיות קטנים, אלא להיות גדולים. זה בעצם עכשיו המתח הזה בין אותם שתי נטיות. אז בואו נקרא את הצד אחר, אם אתה לא נוכל להתעלם. רציתי רגע, אבל...
רגע, נפתח.
ואם אתה לא נוכל להתעלם מלראות את שיפת הטוב, נגיד לפעמים ברוכו של אדם, שכל עם כולו כדאי הוא לה. הנה, רגע. למה זה נקרא רק התקוף? למה התקוף?
לא, לא יודע.
טוב, לא, אני רואה שזה יעקב אותנו לא רע. אבל שכל עולם כדאי הוא לה להשכילו ולהטיבו. הביטוי כל עולם כולו כדאי הוא לה, זה בעצם אומר שכל העולם כולו כדאי, זה הכוונה שהוא לא אומר די, אז הוא לא מגיע למקום הזה, כן? שהעולם יגיע לפסגה שלו, רק שהוא יקבל גם את נטיית הטוב, להשכיל אותו למרות אותו חסד אהבה ואורה. אבל כל נטייה, הנה כאן, האדם, אני קורא רק בקובץ א' קופן ג', שהוא בפנימיות נטיות גופו ומסגו, מה הפנימיות שלו? תראו איך הרב אומר, נוטה לרעה, קצת מטלטל שככה הרב קוק מדבר, חיית האדם שבקרבו הרעה, נוטה לסקרות ההתקשרות עצמית, הסד החושך, הבלבול, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, תמיד צומת בתוך הנוחו, הרב כאן ממש לא חוסר במילים, לא רק שהאדם הוא יצרי שרוצה אוכל, מה שרוצה אפילו להחריב, הרב כאן מתאר תיאורים ממש מאוד פסימיים כלפי אדם, אבל הרב אומר, אבל, זה אבל החשוב, האדם נוצר לעבוד את עבודת אלוקים, עבודת אלוקים ממש הוא משכלל את עצמו, תיבתו ואת כל הבעיה, מתחס אליו, יחס קרוב או רחוק, ואדם, כל ה, מה שנדש מהאדם, זה תשנה את נקודת המוצא הבסיסית שלך. אף כאן בסוף הפסקה כאן אומרת דבר מדהים, שזה מה שחז"ל דרשו, לא תאכלו על אדם, כן, שאסור לאכול לפני שמתפללים. שהרב אומר, שבעצם צריך כל זה, אני אקרא זה ככה, לא תאכלו קודם שמולתכם, תתפללו על אדם של החיה שיינוח מזעפו, שישקד בידן, שיומם חוגו השפל, כאילו הרב קוק אומר, אדם קם בבוקר, מי אני? אני זה הנפש הבאמת שבי, או אני זה הנפש האלוקית שלי? זה תחרות שנצאת על הבוקר. אם אמרת מודה אני, קבעת הגדרת זהות חדשה, אני זה הטוב שבי. אם החלטת קודם כל לאכול לאכול בוקר טובה, רק אחר להתפלל, קבעת שהגדרת הזהות שלי זה הנפש הבאמת, אז האיסור לאכול לפני התפילה היא לא רק מצד כבוד התפילה, אלא מצד כבוד האדם, להגדיר איפה ברירת המחדל הטבעית של הלב מצד. כל זה, רק פתרנו את הסוגיה כאן, את המאבקים האלה, שהרב בהמשך יאמר שהם לא מאבקים פנימיים, אלא לאומי לאומי יאמץ, באומות וגלמה בישראל השאיפה, שזה בעצם אחר כך המתח בין עשיו לבין ישראל, זה מתח היסטורי, והרב כאן בהמשך הפסקה, יתאר עכשיו שתי דרכים איך לפתור את המתח הזה. האם בדרך של כבישה, או בדרך של עילוי, מה שבחסידות מדברים, התהפך להיות הקפיה, הרב ינסה לנתח את שתי הדרכים האלה, לאיפה כל אחד מהם מוביל, אבל כאן תם לימודנו להיום.
זה הכל ברוך.